Института Каббала, доктор Михаил Айтон.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Шалом, хаврим и карим. Анахну мамшихим эт седрат ха-вебинарим шелану «Лама Яудим».
Как мы знаем, 5 мая день катастрофы и геройства. 9 мая
היום, день победы. Айом, еш лану тарих меюхад, ткуфа меюхадет. Ба-5 למאי, айом ашоа. Махар, йом ха-ניצחון על הנאצים. Ба-11 למאי. יום הזיכרון לחללי צה"ל, וב-12 למאי יום העצמאות. והיום אנחנו נדבר על הביטחון של כל, של האדם, של כל העולם, של ישראל, ונדבר על יהודים ועל ישראל. דרך אגב, יש לנו כבר מאות חיבורים והרבה מדינות ברחבי העולם, ומתחילים לשאול שאלות. בבקשה, תמשיכו לשאול שאלות. השידור אצלנו פעיל באינטרנט, זה משודר גם בערוץ וואי ג'וס וגם בפייסבוק, בערוץ פצ'ימו עברי למה יהודים, ואנחנו נשתדל לענות על כל השאלות. נתחיל מהשאלה הראשונה, באמת בנושא כואב על ביטחון היהודים. אנדרי בקין מאנגליה שואל, בזמן האחרון בבריטניה עלה מפלס האנטישמיות, וזה נראה לא כמו איזה שהם סיבות מיוחדות לכך. אמרות של ראש העיר לונדון לשעבר, שהיטלר רצה לשלוח את כל היהודים למזרח התיכון, וגם כל אנשי הלייבור למיניהם. מה גורם לכל האנטישמיות הזאת שמתפרצת, ואיזה השלכות יכולות להיות אותה? רב, לא יהיו לה שום השלכות טובות, ואני כבר מדבר על זה ואומר על זה וכותב לאורך הרבה שנים. האנטישמיות תתפתח עד שהיהודים לא יממשו את הייעוד שלהם, עליהם להראות לכל העולם איך להתחבר, איך להתחבר לאומה אחת, ואיך להביא את כל העולם לאיחוד. ככה זה כתוב בתורה, וככה זה כתוב כשנולד העם היהודי בבבל העתיקה, תחת הנהגתו של אברהם. ואין לנו שום דבר חוץ מלממש את הייעוד הזה. אנחנו נהיה חייבים לממש את הייעוד שלנו, או בדרך טובה, או בדרך רעה, רצינית ככה, מכות מאחורה. וברגע שאנחנו לא מממשים, אז כוחות הרוע שבעולם הם קמים, ואנחנו מעוררים את הכוחות הרוע האלה, והם מיועדים לכוון אותנו למטרה. וככה הכל בנוי בעזרת שתי הכוחות האלה, כוח חיובי וכוח השלילי. הם מובילים אותנו לכך שאנחנו בכל זאת נממש את הייעוד שלנו. זה קודם כל להגיע בעם היהודי למצב של ואהבת לרעך כמוך, ולאחר מכן להראות לכל העולם את האפשרות למצב הזה, להיות דוגמה, מה שנקרא להיות אור לאומות העולם. יש שאלה של יצחק מסנדילוב, למה לא רוצים לעזוב אותנו בשקט? כשלא הייתה לנו מדינה והיינו חלשים, אז ניסו להשמיד אותנו. ועכשיו יש לנו מדינה חזקה, בכל זאת לא עוזבים אותנו. רב, וגם לא יעזבו אותנו, כי אנחנו חייבים ממש את הייעוד שלנו, כמו שנאמר בה, לידת האומה שלנו, שאנחנו לא עם בעצם. כי אברהם בבבל העתיקה, הוא אסף קבוצה של אנשים, ועשה ממנה קבוצה, מעין אומה, שהיא הייתה מחוברת רק על ידי העובדה שהם החליטו לעלות מעל הטבע האגואיסטי שלהם, שהביאה בבבל העתיקה לעימות הזה שהיה בבבל, ואז לבליל שפות שהיה שם. ואברהם חיבר אותם סביב רעיון, סביב רעיון, ורעיון הוא פשוט, שכולנו אגואיסטים, כולנו נמצאים בתחייה זה מזה, וישנו בטבע כוח שהוא נגד האגו, והוא יכול להילקח על ידינו מהטבע, והוא יכול לאזן את האגו שלנו, ואז אנחנו נהיה באיזון בין האגו לבין האלטרואיזם, בין שנאה לבין אהבה. וזה נקרא שעל כל הפשעים תכסה אהבה. ועלינו להגיע לכך. אברהם יצר את האומה הזו, והאומה הזו החזיקה את המצב הזה של האיזון במשך 1,500 שנה בערך, עד לחורבן הבית השני, לפני 2,000 שנה. מאז והלאה אנחנו נמצאים בגלות. זו גלות מהמצב של החיבור, חברות, אהבה, הדדיות וכן הלאה. וחורבן הבית השני אנחנו נפלנו מדרגה של אהבה לדרגה של שנאה. שנאת חינם אחד לשני. ובמצב הזה אנחנו נמצאים היום. כל עוד אנחנו נהיה במצב כזה, אנחנו לא יכולים להביא לעולם את שיטת החיבור. שבה העולם האינטגרלי שלנו, כמו כפר קטן, הוא כמו כל כך זקוק. ולכן אנחנו, הנשאים של שיטת החיבור, אנחנו שנואים על העולם, באופן אינסטינקטיבי, והם מרגישים באופן אינסטינקטיבי אומות העולם שאנחנו אשמים בכל היסורים שלהם, ועם זה הם פונים אלינו. אז לכן עלינו להבין את הייעוד שלנו, לחזור מהגלות הרוחנית, שלנו, להתחיל את החיבור, להיות כעם אחד בלב אחד, זה מה שהתורה קוראת לנו להיות, להפוך להיות באמת ערבים זה לזה, להתחבר אחד עם השני, ואז אנחנו נראה לכל העולם את הדוגמה שהוא קומץ הפלא, ואז הם יוכלו גם כן להתחבר תחתנו, והעולם יבוא לרוגע. בכך היא מטרת הקיום שלנו, בכך היא מטרת האנטישמיות, שזה לחייב אותנו לעשות את העבודה שלנו, וכל עוד אנחנו לא נבצע אותה, האנטישמיות בעולם רק תגדל ותתפתח. תגידי, למה לקוח העליון שהוא כל יכול, בשביל מה הוא היה צריך לברוא אומה כזאת וכן הלאה? זה כבר שייך לנושא אחר. למה אי אפשר היה באופן ישיר? מה זאת אומרת באופן ישיר? למסור באופן ישיר לעולם את מה שהבורא רצה. כן, זה מה שהוא עושה, כדי לתת לאדם אפשרות להעלות את עצמו לדרגת הבורא. לכן הוא ברא את העולם בכוח אגואיסטי, ונתן לאדם אפשרות לרכוש את הכוח אלטרואיסטי. כדי שבהשוואה בין שתי כוחות, בין שני הקווים האלה, אז להיות כלולים משני כוחות מנוגדים, וכך לשלוט בטבע, כמו הבורא. אז בשביל מה צריכים את היהודים? יש בורא ויש אדם. זה נקרא יהודים. מה הקשר יהודים? אנשים שמקבלים את רצון כזה, להתעלות לדרגת הבורא, לגלות את הטעם בחיים, להשיג את העולם הבא, את העולם העליון. אנשים האלה, כולם, נאספו על ידי אברהם בבבל העתיקה, והם ביצעו את המשימה הזו. הם נקראים יהודים מהמילה עבר, מעבר, שאלה שעברו. כי בהשגה שלהם את הכוח העליון, הם... בנוסף לכך, מבצעים את המעבר, מגלים לעצמם גם את העולם העליון. אז יש לנו כאן שאלות בצ'אט, בשידור חי, אז כדי לחדד את זה. אז מהו הסוד העיקרי של היהודים, שהם יודעים את הסוד של החיבור? הסוד העיקרי של היהודים, שהם לא יודעים איזה סוד יש להם בכלל. יש להם שיטה של חיבור ביניהם, ודרך החיבור הזה, בתוך החיבור הזה, הם מתחילים להשיג את העולם העליון, את מערכת ההנהגה של העולם שלנו. מה שחסר לנו, כל כך חסר לנו לכל האנושות. אז בעצם כולם צריכים להפוך להיות יהודים. בסופו של דבר, כן. זו לא לאום, אלא זו שייכות לייעוד. שאלה מהצ'אט. איך היהודים בכל העולם יכולים לרכוש ביטחון בעתיד? רק אם הם יקיימו את מה שצריך. אין לזה קשר לכל מיני מצוות ולדת שנולדה בעצם לאחר חורבן הבית כתחליף לשיטת הקבלה שהם היו משתמשים בה מקודם. שאלה על אחדות העם היהודי, כמו שאתה דיברת, אירה שואלת, למה מדברים על איחוד של העם היהודי? הרי היו 12 שבטים, והם לא התערבבו ביניהם. איפה היה האיחוד הזה? זה לא משנה. כי הם לא התערבבו, כי כך הם יצרו את החיבור על אף הפירוד ביניהם. החיבור יכול להיות רק על פני פירוד פנימי. מינוס לא יכול להיות קיים בלי פלוס, והפלוס בלי מינוס. ולכן, על אף שהיו 12 שבטים ושהיה אסור להתערבב ביניהם ולהתחתן וכן הלאה, אז 12 השבטים הללו היו נמצאים ביניהם במצב של איזון מוחלט וקשר. וזה לא אומר שהם היו צריכים להתערבב, אלא הם היו צריכים להיות בקשר נכון ביניהם, לבנות מערכת מאוזנת, כאשר הם שומרים על הייחוד של כל אחד מהם. כן, גם אנחנו אומרים שבאיחוד אנשים לא מתבטלים, אלא כל אחד שומר על הייחודיות שלו, אלא הם פשוט משלימים זה את זה. שאלה של אלכס קוגן, הביטחון של היהודים בישראל וגם בכל העולם, יהודים בדרך כלל מקשרים את זה לצבא ישראלי חזק. אף אחד לא יכול עלינו כי אנחנו חזקים, בגלל צבא כזה חזק וחכם ועוצמתי. האם אפשר לבנות על כך שצבא הגנה לישראל לא יגן על כל היהודים שבעולם, והיהודים יכולים לישון בשקט? רב, זו טיפשות גמורה לחשוב ככה, ואלה פשוט הדיוטות שאין להם שכל, ולא יותר מזה. אני בעצמי עבדתי 4 שנים בצבא, וגם כן הייתי חייל בצבא, ואני בטוח שאין דבר כזה. אין גבולות הרמטיים, אין צבא שהוא מוחלט, כל זה לא שווה כלום ביחס לייעוד, שאם אנחנו לא נקיים אותו, אז הוא יבוא אלינו בצורה שאנחנו לא נוכל לעמוד בפניה. לא צריך אפילו לחשוב לכיוון הזה. כל הצבא וכל מה שאנחנו עושים, זה רק באופן זמני, עד שאנחנו באמת לא נכיר בייעוד שלנו ונתחיל לקיים אותו. אם אנחנו מסרבים לקיים את הייעוד שלנו, אז אין לנו שום אפשרות להישאר כאן ולהגן על עצמנו ולהתקיים כמדינה, כעם, ובכלל להתקיים בצורה של יהודים בכל העולם. העולם פשוט יתפוס אותנו בכל מקום, בכל פינה של כדור הארץ. יש דווקא הרבה שאלות על האנטישמיות הבינלאומית הזאת, לא ברמה הצבאית, אלא דווקא ברמה הפוליטית, ברמה של מעגלים אקדמיים. למשל, כותבים לנו שבאוניברסיטת קליפורניה, לאחר כמה חודשים הגיעו למסקנה שאין לנו מקום לאנטישמיות ואנטי-ציונות. אבל התחילו להופיע יהודים אנטי-יהודים ואנטי-ישראלים. של יהודים. ויש כאלה שלמשל כל יהודי לעולם, הם בעצם קוראים להשמדת מדינת ישראל. למה בעצם יהודים עצמם חפצים להשמיד מדינת ישראל? רב, זו שאלה טבעית בעצם, כי אם אנחנו מגיעים למצב כזה בהיסטוריה, שאנחנו צריכים לבנות מעצמנו את החלק המרכזי של האנושות, ולתת דוגמה לחיבור, ובכך לתת דוגמה לכל העולם, ולהוביל אחרינו את כל העולם, זה כל מה שמצפים לו כל אומות העולם. תבינו, הרי אם הם מאשימים אותנו במשהו, בכך הם אומרים בזה ש הם תלויים בנו. כי אם הם שונאים אותנו, זאת אומרת, יש בנו איזשהו כוח, איזשהו פצע בתוכם. והם לא יכולים לא לקחת בחשבון את המצב שלנו בעולם. זאת אומרת, הם מכירים בכך שאנחנו איזשהו כוח שלילי וגדול. עלינו להבין למה, מהי סיבת האנטישמיות, ולא לברוח מזה. זה קודם כל. שנית, כאשר היהודים מסרבים לבצע את הייעוד שלהם, הם לא יודעים על זה בעצם, אבל כשהם מסרבים, הם מחפשים כל מיני אפשרויות לשרוד, איכשהו לקבל צורות אחרות, ואחת הצורות האלה זו גישה גרוטסקית, אנטישמיות כזאת גרוטסקית. הייתי אומר, כאשר הם מנסים להיות יותר אנטישמיים מהאנטישמיים עצמם, וגם הם יוצאים נגד מדינת ישראל. אני רואה את זה כבר במשך 10-15 שנה האחרונות. אני נוסע הרבה לארצות הברית, וכמה פעמים בשנה לפחות, ואני רואה ומרגיש את זה, שיהודים עברו טרנספורמציה מאוד רצינית, מהמצב שבו הם תמכו ואהבו את מדינת ישראל, וראו את עצמם כתומכים שלה, למצב שהם עזבו את המדינה הזאת, התנתקו ממנה, שהם סוברים שהם יכולים לשרוד בלעדיה, ולהיות איזשהו מקום חשוך שאף אחד לא ידע מי הם ואף אחד לא ישים אותם. ובזמן האחרון הם כבר הפך לכך שהם מארגנים ארגונים אנטישמיים שמסתתרים תחת הכותרת של אנטי-ישראליות. אבל מה שאני אגיד ששום דבר לא יעזור, ובסופו של דבר גם ישדדו אותם ולא יאהבו אותם וישמידו אותם כמו כל ישראלי אחר וכל יהודי ברחבי העולם. האנטישמים לא מבחינים בין אם אתה יהודי טוב או יהודי רע. אם אתה יהודי, אז אתה רע וזהו. אז עד כמה שיהודי יכול להיות יהודי או לא יהודי, הוא יכול להיות גם אנטישמי. הוא יכול להיות אנטישמי עוד יותר גדול. הדוגמה הכי טובה, טורק ומדה. האינקוויזיטור הראשי. בכל ההיסטוריה של האנושות לא היה אדם שרדף יהודים, שגירש אותם מספרד, שעשה להם כל כך הרבה רע. זה יותר גרוע מהיטלר. והוא היה יהודי. הוא היה יהודי. במוצא שלו. ישנה שאלה מעניינת מהיוטיוב, שצופים בנו עכשיו. האם יש ליהודים איזושהי נטייה גנטית להשיג מטרה מסוימת, וכל הזמן להיות קמאים למטרה מסוימת? ואתה אמרת שבעל הסולם תיאר את היהודים כאנשים בעלי רעיון, והם בכלל באופן מסורתי כאלה. למה זה ככה? כמו שכבר אמרתי, זה נוצר מהמצב שאברהם בחר מבבל את האנשים שמוכנים ללכת אחריו לחיבור, ולבנות בתוך מצב של חיבור, מצב שבו מתגלה הבורא, והנקודה שבלב הזו, השתוקקות בעצם בתוך החיבור לגלות את התמונה האמיתית של העולם, את ההנהגה שלו, את מקור החיים שלו, זה כל מה שנמצא בתוך העולם הגשמי שלנו, זה בעצם מה שמסובב את הכל, את כל המנגנון הזה. זו לא ביולוגיה ולא פיזיקה, זו מערכת פנימית של כוחות מיוחדים שקיימים בעולם, ש... הפיזיקאים כל כך משתדלים לגלות אותם, אבל הם לא מסוגלים להגיע לזה, כי חסר להם. חוץ מהכוח האגואיסטי צריך להיות הכוח המנוגד, הכוח האהבה, הטוב, החיבור, אין להם את זה. אז האדם יכול להשיג רק באמצעות חוכמת הקבלה. וזה מה שיש ליהודים, יש להם את זה בצורה גנטית. אבל לאחר חורבן הבית הראשון והשני, כאשר היהודים מצאו את עצמם בגלות, הם התחילו בצורה רוחנית להתערבב עם כל אומות העולם, כי הם נפלו לדרגה אגואיסטית שלהם, כמו כל העמים, וזה לאו דווקא ערבוב פיזי, אלא הם נפלו מרמה של אהבה ונתינה לדרגה של שנאה ותחרות וכן הלאה. אז גם באומות העולם מתחילים להתגלות כתוצאה מכך איזה שהם סממנים יהודיים של רצון להשיג את מטרת החיים, את משמעות החיים, מטרה עליונה. ולכן אנחנו רואים שבקבוצות שלנו יש הרבה אנשים שהם לא יהודים במוצא הגנטי שלהם, אבל הם יהודים במוצא הפנימי שלהם, הרוחני. זה מה שהיה בזמנו של אברהם בעצם. אנחנו נמצאים בדרגה הבאה של האנושות, התפתחות האנושות, ואברהם התחיל את התיקון הזה, את המדרגה הראשונה של התיקון, וביצע את התיקון לקבוצה שלו, את הנקראת עם ישראל, ועכשיו אנחנו עושים את הדרגה הבאה של התיקון, שאנחנו עושים סביבנו גם את האוכלוסייה היהודית, וגם את האוכלוסייה הלא יהודית, שיש להם את הניצנים האלה, מה שנקרא הנקודה שבלב, ואלו ואלו ביחד, הם היסודות של הארגון שלנו. ויטליק ממוסקו שואל, הכל מתחיל ומסתיים בישראל. איך אפשר להסביר את זה? פשוט מאוד. אם לא הרעיון היהודי על החיבור, שהוא נובע מיסודות העולם, שהמקובלים גילו אותם, אברהם גילה, אז העולם קיים במצב של דומם צומח וחי. וזהו, כי האדם בסופו של דבר בעולם שלנו הוא מעין חיה, לא יותר מזה. אין לו שום דבר שהוא יעלה על החיה. הוא פשוט רק משדרג או מקלקל את העולם שבו הוא נמצא. לכן אין שום יתרון של האדם על החיות, אבל דווקא העובדה שהאדם יכול לעלות לקשר עם אחרים, להגיע בקשר עם אחרים לתכונות כמו השפעה הדדית, נתינה הדדית, להגיע לתכונות אנטי-אגואיסטיות שהיא תאזן את האגו שלו, דווקא בסימביוזה הזאת של שתי התכונות האלה, הוא יכול להתחיל להשיג את הטבע כמו בין פלוס ומינוס, בין שני כוחות מנוגדים. אז הוא רוכש מערכת בין שני הכוחות המנוגדים הללו, והוא מתחיל לבנות מערכת של איזון הדדי, של יחסי גומלין, וכמו כל שני חלקים, פלוס ומינוס, אלקטרון ופרוטון, ממה הכל קיים? משני תכונות מנוגדות. בעולם שלנו יש רק תכונה אחת, שלילית, וחוכמת הקבלה מאפשרת לנו לגלות בעולם שלנו גם כן את התכונה החיובית. ואם אנחנו מתחילים לשים את התכונה החיובית והתכונה השלילית זה מול זה, יש לנו מערכת. אנחנו דרך המערכת הזו שאנחנו בונים בינינו, אנחנו מתחילים להשיג שהיא קיימת בעולם באמת, וכך בעצם נבנה העולם דרך המערכת הקטנה הזאת, אנחנו מתחילים לראות דרך המערכת הקטנה הזאת, כמו דרך זכוכית מגדלת, אנחנו יכולים לצאת לעולם האמת, ובכך אנחנו מגיעים לאפשרות של לנהל את כל הבריאה. ובזה בעצם האנטישמים מאשימים אותנו, שהיהודים מנהלים את העולם. אבל לצערי הם לא מנהלים, אבל כן יכלו להשיג את המצב הזה. לאחר שדיברנו כבר הרבה על האנטישמיות, בתחילת התוכנית וגם בתוכנית הקודמת, יש כבר הרבה צופים וקוראים שכבר קראו את המאמרים שלך וראו את הוובינר הקודם וגם את ההרצאות האחרות, והם כבר שואלים שאלות על הפתרון. דוד לוין מברוקלין כותב ככה, שאלה למיכאל לייטמן, מאוד אהבתי את המאמר שלך בעמוד של סנופ, של ניסוי במסגרת המדינה. אתה כותב שאנטישמיות היא תופעת טבע, ולכן אפשר לחקור אותה וללמוד אותה. אבל הדרך הפרקטית שאתה מציע היא מאוד אבסטרקטית. באיזה צורה אנחנו יכולים לבנות את האווירה החמה הזאת שאתה מדבר עליה? יש הצעה יותר קונקרטית? אם אדם מתעניין בשאלה הזאת, מה אדם יכול לעשות עכשיו? מה הצעד הראשון? מה אני יכול לעשות היום? אתה יכול לעשות רק דבר אחד. אתה יכול להגיע לארגון שלנו ולהתחיל ללמוד מה אנחנו יכולים לעשות. אני לא יכול להסביר לך יותר מזה בשתי מילים. אבל הארגון שלנו שקיים בעשרות מדינות ברחבי העולם, לומדים בו כשני מיליון אנשים מכל רחבי העולם, אנחנו מתרגמים את החומרים לכל השפות, ואנחנו מפזרים אותם באינטרנט. אז מה שאתה יכול לעשות, אתה קודם כל יכול להבין מי אתה, מה אתה, בשביל מה אתה. אתה יכול לדעת לאן אנחנו מתקדמים, ולא רק אתה, כל העולם. ואתה יכול לדעת מה אנחנו יכולים לעשות ואיך אנחנו יכולים לתקן את המצב שלנו. אתה יכול ללמוד את זה, איך להגיע למדרגה הבאה של ההתפתחות, למה שדוחף אותנו הטבע. ואם אנחנו לא נדע ולא נכיר את זה, אנחנו לא נוכל לממש את הייעוד שלנו, ואז יהיה לנו רע.
Тоже продолжение вопроса. Приближается 9 мая, то спрашивает другой.
Эмшеха шейла. Меткарев чьи бемай, ва они мияд нискар алла шоа. איך לעשות שזה לא יחזור, שכל יהודי בכל מדינה יחזיר, יש את עצמו בטוח, ולא רק בישראל, תחת ההבטחה של הצבא. רב, אני כבר כותב במשך עשרות שנים, לפחות 10 שנים, שלא יהיה שום ביטחון שאנחנו לא נבצע את מה שצריך. זה הכל מסודר לנו מהטבע, וזה נמצא במעמקי הטבע, ואין מה לחשוב שזה יעבור, שזה איכשהו יתפזר. יתמוגג, לא יקרה כלום, לא יהיה, שום דבר, יהיה אלה יותר גרוע, כי אנחנו לא מבצעים את הייעוד שלנו, ואנחנו חייבים לממש אותו. לכן אני לא רואה שום דבר טוב לפנינו. שואה יכולה להיות שואה נוספת, מלחמת עולם, יכולה להיות, כן, מלחמת עולם שלישית, אטומית. צריך לראות, להסתכל על העולם. בצורה ריאלית, ולא לאפשר לו לזרום למקום לא ידוע.
хотелось бы всё-таки дать какой-то ответ.
בכל זאת,
зрителям, как, например, Давид Левин из Бруклина.
היינו רוצים לתת איזושהי תשובה, כמו דייוויד לוין בברוקלין. לא כל היהודים יוכלו ללמוד קבלה בצורה אינטנסיבית, כמו. כולם חייבים. רב, כולם חייבים. כי כך אנחנו עולים לדרגה הבאה של ההתפתחות, ולא כיהודים גם אומות העולם. ואנחנו במצב שבו נמצאת האנושות, אנחנו הגענו לתקרה. ולכן מה שקורה עכשיו, המשבר הגדול הזה, זה משבר כללי. משבר של ההתפתחות האגואיסטית של כל האנושות.
которая исчерпала свой эгоизм.
שהיא כבר מיצתה את האגו שלה ולא יכולה להתפתח בו יותר, ולכן הוא תופס כאלה צורות, ולכן אנחנו חייבים לצאת לדרגה הבאה, והדרגה הבאה של ההתפתחות היא אנטי-אגואיסטית. זה קיום באיזון, בהרמוניה, בין פלוס ומינוס, בין שתי כוחות הטבע. בטבע שלנו, של היום, אין כוח חיובי, רק כוח שלי. ועלינו ללמוד לפתוח את הכוח החיובי ולהשתמש בו בצורה נבונה יחד עם הכוח השלילי. לא להשמיד את האגו, אלא להוסיף לו את הכוח החיובי, וזה התיקון. וזה צריכים לעשות כולם, גם בזמן בית המקדש. היו כאלה ש... לא, בזמן בית המקדש כל האנשים היו חיים לפי החוקים הרוחניים, ולפי החוקים הרוחניים היו מגלים את הכוח החיובי ביניהם, כוח השיתוף, האהבה, הדדיות, החיבור, וכך הם היו קיימים מעל האגו שלנו. אנחנו חייבים לחסות אותו בכוח הבא, כוח החיובי. זה מה שנאמר, של כל הפשעים תכסה אהבה.
вот есть такое, значит, есть такая дискуссия здесь происходит.
יש כזה דיון, почему? והרבה מאוד שאלות למה. אין לי ספק, ויהיו עוד יותר, וגם אם אני אצליח לענות על כל 1,000 השאלות שיש שם, ברגע שאנחנו נסיים את התוכנית, אז יהיו עוד 1,000 שאלות. לכן אני אומר לכם, חבר'ה, שום דבר לא יעזור, צריכים ללמוד. ואז כשתלמדו, תוכלו לענות בעצמכם על השאלות האלה. אתם תוכלו לא רק לענות על השאלות, אלא גם לשנות את המצב העולם עד כדי כך שאתם תרגישו באמת את עצמכם בטוח, ואחרת לא. ולצערי יהיה עוד יותר גרוע, לצערי, אבל אני חייב לומר לכם את האמת, העולם חייב למצוא את התיקון
שלו.
אנחנו אספנו שאלות מדיונים רחבים באינטרנט שיש עכשיו. למה יהודים התפזרו ברחבי העולם? היהודים התפזרו ברחבי העולם משתי סיבות.
которые привели
אחד, כי
к разбиению
האגואיסטים שהביאו את העם לשבירה בזמן בית הראשון וגם בית השני, הם לא יכלו לחיות זה עם זה, ולכן בצורה טבעית הם התפזרו רחוק זה מזה. ושנית, הם התפזרו זה מזה, כמו שנאמר בחומת הקבלה, הם התפזרו בכדי למסור את ניצוצות ההשתוקקות למצב העליון לכל אומות העולם, לאחר חורבן הבית. כן, ניצוצות נפלו לעולם, ואז הם התפזרו. כן, אחרי
שורת.
שאלה הבאה, למה יהודים לא עזבו את אירופה לפני השואה? אחד, הם לא האמינו שיכול להיות יחס כזה אליהם, כמו שהיום הם לא מאמינים שהם נמצאים בפני אותו מצב, בדיוק. ושנית, כי המנהיגים הרוחניים שלהם שכנעו אותם שהכל יהיה בסדר, וצריכים לצפות למשיח באותו מקום שהם יושבים בו, כמו היום. ולכן זה מה שקורה. ולכן 3 מיליון יהודים בפולין, מאמינים אורתודוקסים, שמעו למנהיגים שלהם ונשארו. וכולם יחד הלכו לתאי הגזים. המקובלים הזהירו, המקובלים ניסו למשוך אותם משם. במקום זה, הם קיללו את המקובלים, והמקובלים ברחו, והם דווקא ניצלו. אפשר בנושא הזה? בנושא הזה, כן.
собраться в Израиле.
И как им сколе иудим צריכים להתאסף במדינת ישראל?
из Израиля в Европу, Канаду, Америку.
עכשיו הרבה יהודים דוברי רוסית.
или вспомнить по каким законам?
עוזבים לאירופה, לקנדה, לארצות הברית.
как были хозяйства, как были единым народом.
בשביל מה בכלל לחיות בישראל? או שצריך להיזכר איך שחיו אבות הקדמונים שלנו?
мы должны объединяться.
לא יעזור לנו לעזוב לשום מקום. עלינו להתחבר. אני לא אומר שכל היהודים צריכים לחיות בישראל ולעבור לגור בישראל. אבל במקום שבו הם נמצאים, הם צריכים להתחבר. ישנה שיטת החיבור שאנחנו מממשים כל הזמן ומסבירים אותה. היא נקראת חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה היא חוכמת החיבור. איך בחיבור הזה לגלות את המצב העליון ולהראות את זה לכל העולם, כדי שאומות העולם ייקחו את זה. ברגע שאומות העולם ירגישו שיש בנו את השיטה הזאת, אז הם יבינו בתת הכרה, זה החוש השישי, שזה מה שהם ציפו מאיתנו, ומיד יפסיקו להאשים אותנו שאנחנו גורמים לעולם ייסורים, ולהפך, יכבדו אותנו וידאגו לנו. מכל אומות העולם. רק בצורה כזאת אנחנו נוכל להינצל, רק בצורה כזאת אנחנו נוכל להביא את העולם למצב הנכון שלו. זאת אומרת, לא לנסוע לשום מקום? זה לא משנה לנסוע או לא לנסוע, זה לא עזור. בזמן המלחמה גם כן. זה לא עזר, בקושי עזר. והיום, עם האנטישמיות הבינלאומית שקיימת בעולם, אתה לא תמצא פינה בעולם העגול שלנו איפה להתחבא. זו בכלל התנהגות לא חכמה. אני אתחבא באיזשהו מקום ושם יהיה נוח ושקט וטוב, ואני אחליף שם משפחה, ואני אסע לאיזה מקום שלא מכירים שם יהודים. אין דבר כזה, כי זה כוח רוחני, והיא תגלה את כולם. הכוח הזה יגלה את כולם ויביא אותם למקום אחד. זה יהיה כמו שנאמר בקוראן, שהאבנים יגידו, הנה, תראה, מאחורי מתחבא יהודי. כן. רגע, אני לא יכול לעזוב את הנושא הזה, אבל בכל זאת, יש עכשיו איזשהו שינוי בעולם. לאחר 2000 שנה של אנטישמיות ורדיפות. כן, יש. האנטישמיות הפכה להיות לממלכתית בהרבה מדינות, ומרגישה בנוח בכל התקשורת והעיתונות. מקודם זה לא היה ככה, זה היה במקומות מיוחדים. אם זה היה במדינה אחת, אז זה לא היה במדינות אחרות.
антисемитизм, а где-то использовался наоборот сионизм, втык, как было когда-то это между Америкой и Россией там 60-70 лет назад. В России был скрыт антисемитизм, а в Америке наоборот поощрялся сионизм.
כמו שזה היה פעם בין רוסיה וארצות הברית לפני 60-70 שנה, שברוסיה הייתה אנטישמיות נסתרת, בארצות הברית להפך דווקא עודדו את הציונות, שזה זה כנגד זה. אתם יכולים לקרוא את המאמרים שלי מלפני 10 שנים והלאה. צעקו עליי שאין אנטישמיות, למה אתה אומר ככה? טוב.
Кстати, как раз последние исследования показывают, что на одного еврея приходится 70 антисемитов.
דרך אגב, המחקר האחרון אומר שלכל יהודי בעולם יש 70 אנטישמים. זה עוד מעט. זה כל העולם, לגמרי. אבל מה זה משנה? אנחנו צריכים לממש את הייעוד שלנו.
נוזנו ליהודים לסת פוליטיקו.
האם היהודים צריכים להיכנס לפוליטיקה? של יהודים אמריקאים כנראה. זה לא משנה. כי אדם שנכנס לפוליטיקה הוא כבר לא יהודי, הוא פוליטיקאי. על אף שנראה לו שהוא יעשה משהו לעם שלו ולישראל, אחר כך, וזה רק בהתחלה, אחר כך הוא משתנה לגמרי, והוא לא נשאר בשום דבר יהודי. ויתר על כן, כשהוא מגיע גבעים פוליטיים, אז הוא חייב לשחק כמו כולם, והוא הופך להיות לאנטישמי גדול. למה היהודים הפכו את ארצות הברית למדינה חזקה? דווקא את ארצות הברית. כי הם רצו לברוח מאירופה, אז הם עברו לשם. עכשיו אני לא יודע לאן הם יברחו. שאלה, למה יהודים חיים טוב? זאת תכונה יהודית שניתנה להם כדי להתחבר, והם משתמשים בה לצבירה. הם משתמשים בה כדי להתבלט לעולם הגשמי, המרקנטילי שלנו. בסופו של דבר לא יצא מזה שום דבר טוב.
когда пришёл особо этот час.
אנחנו ראינו מה קרה ליהודי אירופה כשהגיעה שעת השעה המיוחדת של השואה.
того, что вы рассказывали о Бале Сулами и
בהמשך למה שסיפרת על בעל הסולם ולמצב שהיה באירופה לפני השואה.
то есть, наверное, имеются в виду лидеры религиозного мира, не присоединяются.
Лама Гаоне Тора.
Потому что известно давным-давно, что все проблемы и беды в мире
לא מוסיפים את כל המשפיע שלהם למה שידוע כבר הרבה זמן שהכל תלוי ביהודים. זו שאלה מאוד קשה שאתה תמצא בתשובה אם אתה תלמד חוכמת הקבלה. אז אתה תראה למה. ההערה שלך נכונה, אבל יותר אני לא רוצה להגיב. יש לי גם ככה בעיות.
Вот мне нравится имя и фамилия вот человека Вейзмир Азухонвей. Ну так он пишет. Значит, он пишет.
Шем мишпаха есть по Адам Вейзмир Азухонвей.
Христианин, он отвечает лично.
כל מה שנוצרי עושה, הוא אחראי באופן אישי. וכל מה שעושה יהודי, כל היהודים אחראים על זה. למה כזו? אפליה.
в котором есть круговая порука и никто
כי היהודים הם עם אחד ויש בהם ערבות הדדית ואף אחד לא יכול לברוח מזה אף אחד
поэтому
ככה העם הזה נוצר כדי להיות כאיש אחד בלב אחד ולכן אתה לא יכול להיפטר מזה
если среди народов мира каждый судится единолично
לכן אם בין אומות העולם כל אחד אחראי על עצמו אז כאן לא כאן כולם יחד
прочитал статью в снобе статьи
Александр Ковров קרא את המאמר בסנוב על מאמר על השואה איך למנוע אותה אני הבנתי שהיהודים צריכים להתאחד אבל מה לעשות לא יהודים להתחבר בהמשך ליהודים יש לכם את אותה שיטת החיבור כמו כולם היום שיטת החיבור פתוחה לכולם לגמרי. כיום כל האנושות זקוקה לשיטת החיבור, והיא גלויה לפניכם. חוכמת הקבלה מזמינה כל אחד, ללא כל הבדל. בבקשה. שואלים מהצ'אט שלא תשאלות. איך להפוך ליהודי במובן שלך? ויש גם שאלת וידאו, אולי נוכל לשים אותה?
Ну, может, последовательно сначала ответим на это.
Правильно, она куда мол зе, вахака. Тахину это же.
Как стать евреем?
Эх, лафох ле иуди?
Как стать евреем в вашем понимании?
Кен, что элех, эх лафох ле иуди, бом, эх шата мвин.
Человеком, который
Рав, эх шани мвин лафох ле иуди, зе адам шемиштокек ле ихуд шел кола. אנשים ברחבי העולם תחת המטריה של אהבת הזולת. כי היהודים הם עם
который родились
ש נולד עם המסר, עם הרעיון של ואהבת לך כמוך, ואין שום דבר אחר ביהדות, וככה זה גם נאמר, וגם בתורה.
Указание этого возлюби ближнего как себя.
וזה
это идея, тот называется евреем.
כל מי שתומך ברעיון הזה הוא נקרא יהודי. יהודי זה מהמילה עבר, לעבור. הוא עובר מהתפיסה האגואיסטית של העולם לתפיסה אלטרואיסטית של העולם, ואז הוא הופך להיות יהודי. לכן יהודי כל אחד יכול להיות, גם גרמני, גם צרפתי, גם ספרדי, לא משנה מי. כל אחד מהם יכול להפוך להיות יהודי. זה לא לאום ביולוגי, אלא זה לאום אידיאולוגי.
Губерман, есть такая фраза: все люди евреи, но только не все нашли в себе смелость признаться.
Губерман, есть пидгам каза, что كل האנשים יהודים, אבל לא כולם מצאו בעצמם אומץ להודות. שלום, קוראים לי אדיאל. To what extent does a person have to be religious? ואני מקנדה, אני בת 18. שאלה מקנדה, עד כמה היהודי צריך להיות דתי כדי להיות יהודי? בשום צורה.
אני לא יודע כמה היום из 15, допустим, миллионов евреев в мире, сколько религиозных. Ну,
допустим, они люди, кама יהודים היום מ- 115 מיליון שיש בעולם, כמה הם דתיים. נגיד 2 מיליון.
То есть они не более евреи.
Евреи это не религиозная принадлежность, это принадлежность.
יהודי זה לא שייכות דתית, אלא שייכות אידיאולוגית. לבאפת לרחה כמו חמי שמקבל את זה על עצמו נקרא יהודי.
Ну так ведь бьют то не по идеологии, а по
Почему? אבל מכים לא לפי אידיאולוגיה, אלא בפרצוף. זה ככה נאמר. הסממן החיצוני הוא לא אומר כלום.
не придаёте никакого веса, никакой значимости.
אין שום משקל, שום
ну, врождённому еврейству или религии.
Врождённое еврейство.
שום משקל לזה שאדם נולד יהודי. זה שאדם נולד יהודי זה מחייב אותו קודם כל לקיים את הייעוד שלו ברחבי העולם, וכל האנשים האחרים זה לא מחייב אותם בראש או בראשונה לקיים את זה. הם יצטרכו להגיע לזה במידה שאתם תעוררו אותם לזה. זה נקרא להיות אור לגויים, לאומות העולם. יש לנו פה ירידה עלינו. יורי אבדיאף מוונקובר, מה הוא כותב? בואו נשמע. ביטחון של העם היא בנויה בנקיות של הדוגמות היסודיות.
Никак не может быть безопасности. Инстинкт выживания будет заставлять всех других воевать с таким народом.
Им ам убану кмо паразитим. Аз ло е битахон, וכולם רצו ללחם בעם הזה.
Аз действительно свободным.
А моца яхид у
не может пояснить этот основной вопрос. Он сам себе на него ещё не ответил.
הוא להיאבק בפרזיטיות, אבל לצערי מיכאל לייטמן לא ענה על השאלה הזאת ולא יכול להסביר אותה. שאלה מפגרת, אני לא מבין מה הוא רוצה. הוא רוצה לשחרר את האומה מכל מיני וירוסים אגואיסטיים של פרזיטיזם. טוב, זה לא אגואיזם וזה לא דוגמות, אלא היו אנשים, והם ישנם גם היום, שהם נקראים מקובלים, שהם חודרים למעמקי הטבע, והם מגלים את הקשר בין החלקים האלה, והם כל חלקי הטבע, והם מביאים לנו את זה בצורה של מדע. חוכמת הקבלה נקראת מדע, ואם יושב אדם בוונקובר ולא מבין שום דבר בחוכמת הקבלה, הוא לא צריך להסתתר מאחורי כל מיני ביטויים של כל מיני אידיאולוגיה של פרזיטיות של האומה וכל מיני דברים מסוג הזה. דרך אגב, העם הוא לא פרזיטים. הוא לא פרזיט על אחרים, אלא להפך.
с тем, что может дать любой другой народ, у
которого היהודים נתנו לעולם הרבה יותר מאשר כל אומה אחרת שיש לה 10-15 מיליון מאוכלוסייה. ועל שאר הדברים אני לא יכול לענות לו, וצריך להכיר מה חוכמת הקבלה, ולא להגיד שזה אלה דוגמות. אלה לא דוגמות, וזה לא דת. אל תבלבלו את זה עם דת. תיכנס לחוכמת הקבלה, תלמד, תמצא מה אומרים על חוכמת הקבלה, פילוסופים, מדענים, שהם לא יהודים, לאורך כל הדורות. גם אנטישמים הגדולים, כמו הנרי פורד וכן הלאה. מה הם מדברים בכלל על זה? מה הם אומרים על הייעוד של היהודים? תלמדו קצת. ולאחר מכן אנחנו אולי נדבר, אולי.
Вопрос такой интересный.
שאלה כזאת מעניינת.
Все время что-то придумывают.
למה יהודים תמיד ממציאים משהו ואנחנו משתמשים בתגליות שלהם? אני כבר אמרתי, כי ליהודים יש נקודה שבלב, וזה שורש של המדרגה הבאה של התפתחות האנושות, ולכן הם בהרבה
обычного среднего
נמצאים מעל האדם הממוצע הרגיל.
не во всём, не
всегда. לא בהכל ולא תמיד. ולא כל אחד, כמובן. אבל היסודות האלה, מהניצוץ הזה.
в каждом евреи.
שקיים בכל יהודי. כלומר, הכישרונות ניתנו ליהודי כדי לעסוק בעיסוק העיקרי שלהם, כמו שאתה אומר. כן, ברור. וחוץ מזה גם כל אדם שבא אולם ברגע שהוא יתחיל לעסוק בחוכמת הקבלה ויתחיל להתחבר למערכת האלטרואיסטית, הוא גם כן, יהיו לו את אותם הכישרונות. הוא יהיה כישרוני כמו יהודי? אבל מאיפה זה מגיע ליהודים? זה מתוך זה שהם היו בדרגה הזאת, עד לחורבן הבית. עוד כמה שאלות מאוד מעניינות שאני רוצה לשאול כבזק. למה יהודי עונה על שאלה בשאלה? למה לא?
никогда не были лояльны к оккупации и к рабству.
למה יהודים תמיד לא היו נאמנים לעבדות? כי ביסודות העם יש דוגמות כאלה שכולם שווים. אתה מתאר לעצמך שהדוגמה הזאת היא כבר לא פעם לא הייתה עבדות. הייתה איזו עבדות, אבל זה לא עבדות. העבד היה יותר חשוב מבעל הבית. בעל הבית אסור לו לעשות משהו. להיות... כן, תן את הקרית שלך לעבד.
запретили держать рабов, потому что рабы все хотели резко переходить в иудаизм, христианских рабов.
לכן בימי הביניים אסרו על יהודים שיהיו להם עבדים נוצרים, כי הם רצו לעבור לידות.
потому что у них есть
особо למה היהודים שמרו על היהודיות שלהם בניגוד לרומאים ופרסים העתיקים ויוונים? כי יש להם ייעוד מיוחד בניגוד לכל העמים. הם בשמחה היו מתמוססים בין כולם, אבל זה בלתי אפשרי, כי הם בסופו של דבר צריכים להגיע לחיבור ביניהם ולהראות לאומות העולם איך שזה אפשרי בעולם הנוראי שלנו, שהוא זקוק אך ורק לחיבור. שאלה לכאורה נאיבית, אבל עמוקה. למה היהודים, הרבה מהם עזבו לישראל? הייתה להם אפשרות לברוח, לנסוע, והיו גם כוחות בכל מיני מדינות שאילצו אותם לכך. אני יודע לגבי רוסיה וכל המדינות שהיו אז בבלוק הסובייטי, ברגע שהייתה אפשרות לברוח משם, אז כמובן שכולם ברחו. מצד אחד, מצד שני, אנשים לא ממש רצו. היו הרבה אנשים שלא... אנחנו מדברים על אנשים ש...
и раньше не уезжали и до катастрофы.
לא, אולי אנחנו מדברים אחרי השואה. גם לפני השואה גיטלר רצה בנה את האורט, בנה את בתי ספר מיוחדים כדי ללמד שם יהודים כל מיני מקצועות חקלאות כדי שהם יעזבו לפלסטינה. זה היה ככה, זה לא משנה, הגרמנים היו מוכנים שם כסף כדי שהם יעזבו את גרמניה ויעזבו לארץ ישראל. אז אני לא יודע מי שם באנגליה צועק על זה, אבל זה מה שהיה. והיה קשר ישיר בין הציונים והפשיסטים בהתחלה, כי שניהם רצו את אותו הדבר, שהיהודים יעברו לארץ ישראל. גרמניה רצתה להיפטר מהיהודים מצד אחד, רצה להשפיע בארץ ישראל כנגד האנגלים, והציונים זה היה מתאים להם, אז הם פעלו ככה. ולחם כן, גרמנים ראו ש... היטלר ראה שהיהודים בכל זאת לא רוצים לעזוב, שזה חסר תועלת, התחיל ללחוץ עליהם. הוא גם ראה שלכל העולם לא אכפת מהיהודים, מה שעושה איתם, ואז הוא התחיל. ישנה שאלה כזאת, היה לי ספק אם לשאול אותה או לא, אבל כל הזמן חוזרת על עצמה בכל מיני וריאציות שונות. מייק שואל, למה חוכמת הקבלה לא שומרת על החיים של הפלסטינאים חסרי הישע? חוכמת הקבלה לא מיועדת להציל שום דבר, אלא היא ברגע שימוש שלה נכון, היא תציל את כולם. כי לא, זו שאלה אחרת, כי למה היהודים הישראלים הם צריכים להראות לעולם איזושהי דוגמה של של מוסר, של אתיקה, הם מדכאים את הפלסטינאים? אני לא חושב שהם מדכאים אותם באמת, אני חי בישראל קצת 40 ומשהו שנה. אי אפשר להגיע לשום קיום אם לידך נמצא עולם שכל הזמן הוא גורם לעמים האלה לריב זה מול זה. אני עבדתי בצבא, ואני באמת נמצא במרכז, אפשר להגיד, של החברה הישראלית, וזה בלתי אפשרי, עד שכל העולם באמת לא יכריח להגיע לשלום, ויפסיק להשתדל להגיע לאיזשהו סיפוק עצמי על העניין הזה. אבל נכון להיום אני יכול להגיד דבר אחד. אף מדינה בעולם, חוץ מישראל, לא מעוניינת שיש שלום עם הפלסטינים. אף מדינה. כל אחד, כל מדינה אחרת אוהבת לקחת כל מיני אצטרובלים מהאש. יש לנו 244 חיבורים והכמות גדלה מהרבה מדינות, ארצות הברית, קנדה ובריטניה וצרפת, מדינות הבלטיות, רוסיה, אוקראינה, בלרוס. הרבה מחקרים גנטיים מראים על דמיון בין הגנים של הפלסטינאים והיהודים. הגזע השמי ורק הדת שונה.
Ни один человек во всём остальном мире не сможет отличить еврея от палестинца. Есть ли в чём-то
אף אדם בעולם לא יכול להבדיל בין יהודי לפלסטינאי. בצורה גנטית.
Кроме религии и того, что евреям 4000 лет, а палестинцев придумала КГБ.
האם יש הבדל בין היהודי, אמיתי בין היהודים ופלסטינאים, חוץ מהדת, וחוץ מזה שהיהודים הם בני 4,000 שנה, והפלסטינאים הם הציעו אותם הקגב? אני מתפלא מהשאלות האלה, כאילו אנשים לא בעניין. צריך לראות מה... השאלה הפלסטינית מעניינת היהודים בכל חברי העולם. זה יכול לעניין אותם, יכולים לעניין מה שהם רוצים, אבל עד שהם לא ידעו ברחבי ליסודות העולם, אז אין על מה לדבר. אין עם פלסטיני. אין עם כזה. היה פה עם לפני כמה אלפי שנים, כשהיהודים באו ממצרים, שזה לפני 3,300 שנה. אז היה פה עם שהיה נקרא פלסטיני. הפלישתים. אבל מאז העם הזה לא קיים. נשאר שם כזה. אחר כך הרומאים הקדמונים שחזרו את המושג הזה, כשהיהודים לא היו קיימים, כשהיהודים לא היו קיימים פה, כל האזור הזה משור החוף, שהאשקלון שם, זה היה...
אז...
אז הילדים שלי והנכדים שלי, מי שנולד בארץ הזאת, הם גם כן קראו פלסטינאים. פלסטינאים זה לא אומה. האומה זה ערבי, יהודי. על אף שיהודי זה לא, אבל נגיד. אבל לא פלסטינאי.
писать человеку в графе национальность палестинец это не это совсем
אפשר לכתוב
народ который вымер весь
от которого אלא אדם פלסטיני בסעיף הלאום שלו בזאת זהות זה עם שכבר נכחד ותסוג ואף אחד לא נשאר. אם אנחנו מדברים על הערבים שקיימים כאן והיהודים והאנשים דואגים לעתיד שלהם, אז בואו נעשה שיהיה שלום ותפסיקו לבנות את הקונפליקט, כי אף אחד לא מעוניין שיהיה שלום. כל אחד גורם למאבק של זה מול זה, כמו שעכשיו צרפת עושה למשל, ומשתמשים בזה כדי להשיג תגובות פוליטיות. אז איך לבנות את השלום? אני מאשים את היהודים, כי רק בידיים שלהם נמצא המפתח לשלום. אבל לא כמו שכל העולם חושב, אלא בזה שהם התחברו ביניהם והם יראו לעולם איזה כוח יוצא.
Когда у народа идей не получается объединиться. Кто мешает народу Израиля вообще всем евреям в мире объединиться?
Я вам скажу об этом.
Ламаз...
У других народов нет этой проблемы.
Ламаз... Иудим ло мацлихим להתחבר. Мим африя להם? ולמה לימים אחרים אין את הבעיה הזאת? לימים אחרים יש את הבעיה הזאת, ואפילו עוד יותר. אבל אין להם את הרעיון הזה. לנו כן יש את הרעיון הזה ואת שיטת החיבור. ולוחצים עלינו שאנחנו נשתמש בזה. אז למה זה לא מצליח? לא מצליח כי לא יודעים ולא רוצים לדעת. אנחנו מגלים את חוכמת הקבלה, והיא דווקא מספרת על איך צריך להתחבר, ואיך להראות דוגמה לכל העמים על שיטת החיבור. ואף אחד לא רוצה לשמוע. וגם... אתם המאזינים העיקריים שלנו, תבדקו את עצמכם עד כמה שזה חשוב לכם. עכשיו, כאשר עוד כמה דקות תסתיים התוכנית, מה אתם תעשו? ומתי תזכרו על זה פעם הבאה? אז השאלה היא, מי מפריע לעם ישראל? אנחנו בעצמנו מפריעים לעצמנו. אנחנו היהודים, והאנטישמים צודקים שאנחנו מהווים בעיה של כל העולם, כי רק אצלנו נמצאת שיטת החיבור שנקראת חוכמת הקבלה, ורק אנחנו לא חפצים להשתמש בה ולהביא את כל העולם לעתיד הטוב והמאושר. נושא התוכנית היה ביטחון. זה הביטחון. אנחנו דיברנו על ביטחון ועל אנטישמיות, אז מה לעשות? להפסיק להגיב לאנטישמיות, ופשוט להתחבר? אתם לא תעשו בזה כלום. האנטישמים לא אכפת להם מה אתם אומרים, שאתם אוהבים את כולם, וכמה פרסי נובל יש לנו, ואנחנו כאלה טובים ויפים, ואתם לא אוהבים אותנו בגלל הקנאה. על זה שונאים אותנו עוד יותר. קחו את ההישגים שלכם חזרה, ושיעלמו מהעולם. אף אחד לא צריך את זה. אף אחד לא צריך את זה. העולם לא דורש את זה בכלל. תבינו כולכם, העולם לא דורש את זה. העולם דורש דבר אחד רק, להפוך אותו למאושר. והם סוברים שבידינו המפתח לאושר העולם. ואת זה ניתן להשיג רק אם אתם תתחברו, יהודים, ותראו לכל אומות העולם איך להתחבר. רק זה מה שחסר, רק זה מה שחסר לעולם המפוצל מהמפורט שלנו, להראות שאנשים יכולים להיות יחד, בשמחה, בחיבור ביניהם. זאת השיטה שיש אותה אצלנו, היא נקראת חוכמת הקבלה. חייבים להשתמש בה. 2000 שנה לא השתמשנו בה, עכשיו הגיע הזמן להתחיל להשתמש בה ולהביא את כל העולם לאושר. אם לא, האנטישמים העולם יכריחו אותנו. יכריחו אותנו בכל זאת לעשות את זה. אני אשאל כיהודיה צינית, אם אנחנו פה נעשה רכבות ושירים כאן ברחבי הארץ, אז העולם יתקן? אם השיטה הזאת הייתה רק לעשות רכבות ושירים, אז זה היה מאוד פשוט. אבל השיטה היא מגלה לעולם, לאדם, את ההנהגה העליונה. זה לא שירה בציבור, וזה לא ריקודים ושירים, אלא זו שיטה מאוד חכמה. תראה מה כותבים על חוכמת הקבלה. מדענים ופילוסופים והוגי דעות, יש את זה אצלנו ואף אחד לא מכיר את זה. זה התורה האמיתית. חוכמת הקבלה נקראת תורת אמת, החוכמה האמיתית. אז שאלה כזו, אם כאן, נגיד בשטח ישראל, יתחיל תהליך החיבור הזה, а им кулам свену и штану в антишемим в аравим.
То есть они из врагов станут друзьями.
Они не имеют
никаких свободы воли. Эн лаим шум хофеш бхира. Хуц ми яудим лаф эхад эн шум хофеш бхира. Тире ма антишемим умим леха. Атам бахзик бамафтех шел аошер шели. Ата горем лекол араше баулам. זאת אומרת, אתה יכול גם להיות הגורם לכל הטוב, תעשה את זה. ואין מה לשבת ולבכות. ולבכות. עתיד שלא יודע איזה. בעצם אני כן יודע איזה. אז בואו נתפכח, ובואו נעשה את זה. אני מבקש מכם. יש לנו כוחות אדירים בעולם, אנחנו יכולים לעשות את עצמנו מאושרים, ואת כל העולם מאושר. בואו נסיים עם הגלות הזאת של 2000 שנה, ובואו נגיע למסקנות הנכונות. בהצלחה לכולנו. להתראות. נראה אתכם בוובינרים הבאים. אתם תקבלו הודעות באינטרנט, תשלחו שאלות, אנחנו נשאל אותם. להתראות, נהיה בקשר. ביי.